אנחנו בסנהדרין דף כ"ג עמוד א', התחלת פרק שלישי. דיני ממונות בשלושה. אז את הדין הזה אנחנו כבר מתחילים מכירים מהתחלת המסכת. זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, ושניהם בוררים לו עוד אחד. דברי רבי מאיר, והגמרא באבא מינה מבינה שהכוונה פה זה שכל אחד בורר לו בית דין שלם. זה בורר לו, כן, ואז יוצא שיש לך בית דין של תשעה, והגמרא תקשה על זה. אבל בשלב הזה זו ההבנה של הגמרא. זה בורר לו אחד, הכוונה היא בורר לו בית דין אחד. זו שיטת רבי מאיר, והחכמים אומרים שני דיינים בוררים להן עוד אחד, שכל אחד בורר לו אדם אחד, ושני הדיינים יבררו את האדם השלישי. זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה. דברי רבי מאיר, חכמים אומרים, ברוך אתה בורך, וחכמים אומרים אימתי, בזמן שמביא עליהן ראיה שאין קרובין או פסולין, אבל אם היו כשרין או מומחין מפי בית דין, אינו יכול לפוסלן. אז השאלה היא מה רבי מאיר סובר, כן? רבי מאיר סובר שכל אחד יכול לפסול דיינו של זה, איך? אז כן, הרי חכמים משיבים לרבי מאיר, אתה רק יכול לפסול כשאתה יכול להביא ראיה שהוא קרוב או פסול, אבל אם הוא כשר או מומחה אי אפשר. ומה רבי מאיר סבר? שאפשר לפסול דיין כשר? מה שייך? אז הגמרא יהיה לה שני הבנות בזה, נראה בעזרת שם בהמשך. זה פוסל עידיו של זה וזה פוסל עידיו של זה, דברי רבי מאיר, וגם זה תמוע. מה זאת אומרת? איך בעל דין יכול לפסול לדין? וחכמים אומרים, אם אתה בזמן שמביא עליהן ראיה שאין קרובין או פסולין, אבל אם היו כשרין, אינו יכול לפוסלן. אז הוא לא יכול, מה? עדים כשרים לא יכול לפוסלן, וכמובן שהמחלוקות האלה יצטרכו ביור בגמרא. אז הגמרא מיד שואלת, מהי זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד? לסתם ככה, בשביל הסלנג, כדאי להכיר שזה בורר לו אחד, בסלנג, אנשים קוראים זה זבלה. זבלה, ראשי תיבות, זה בורר לו אחד, זבלה. הרבה פעמים היום בדיני תורה אומרים נלך לזבלה. זבלה הכוונה היא זה בורר לו אחד, שכל אחד יברור לו. אז הגמרא מיד מקשה, מהי זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, למה כל אחד צריך לברור לו בית דין שלם? ואז יש לך שישה דיינים, אתה מוסיף עליהם עוד שלושה. בתלת הסגי, הרי המשנה פותחת ואומרת לי את הדין שכבר אנחנו מכירים מהתחלת המסכתה, שמספיק שלושה דיינים, מה אני צריך פה תשעה?
לא ראינו גם שום דבר גם שנקרא שיש תשעה.
את זה הגמרא לא שואלת, זה הפריע לי. הנה החינמי, איזה מין אוף זה. אבל זה משום הגמרא לא שואלת. אומרת הגמרא, הכי כאמר, והכי כאמר פה מאוד הפריע לי, כי זה לא מתאים להכי כאמר הקלאסי. אנחנו כבר הסברנו שהכי כאמר זה מעין חיסוי מחסרה. ופה הכי כאמר הוא לכל פשט, וגם רש"י במשנה משתמש בלשון מעניינת. לפעמים רש"י במשנה אומר לנו כסל כדאיתך, הגמרא באבא אמינא מבינה ככה, רש"י לא אומר את זה. רש"י אומר משמע, המשמעות של המילים זה שזה בורר ככה וזה בורר ככה. לפי רש"י התירוץ הזה הוא באמת הכי כאמר, בוא שים לב, זה צריך לאלתר במשנה, זה לא בדיוק איך שהפשט של המשנה. הכי כאמר זה מורה על תירוץ שהוא רחוק מהפשט, כן? ופה לכאורה זה הפשט שהיינו מבינים, אלא מה? רש"י מגלה לנו והגמרא מגלה לנו שפשט המשנה באמת זה כמו הווה אמינא. פשט המשנה זה שבשיטת רבי מאיר יש לך תשעה דיינים. הכי כאמר כשזה בורר לו בית דין אחד. אז אחד טוען בוא נלך לבית דין א', וזה בורר לו בית דין אחד, והשני אומר לא מוכן לבית דין א', בוא נלך לבית דין ב'. אז כל אחד יכול לפסול של השני, ושניהם בורין לו עוד אחד. אז לא הולכים לא לבית דין א' ולא לבית דין ב', אלא שניהם יושבים יחד עד שמגיעים לעמק שווה לבית דין אחר ששני מקובל על שניהם. שואלת הגמרא, רגע, אם זה הפשט שאתה נותן לי במשנה, שבאמת כשיש דין תורה בדיני ממונות כל אחד יכול למחות ולא ללכת לבית דין של חברו, אז פשט הוא שאין יוצא מן הכלל, כי הרי המשניות בהמשך לא מגדירות את זה מעבר למשנה שלנו. משמע שבכל דיני ממונות אדם יכול לומר לא רוצה ללכת לבית דין שלך, וזה לא מסתדר. שואל את הגמרא, ואפילו הגמרא הרגע הציע פשט שכל צד יכול לעכב ולא ללכת לבית דין של השני, אז יחד הם מגיעים לבית דין שהוא שלישי, בית דין שלישי.
אבל ששניהם מחליטים עליו ביחד.
בסדר, אבל פשט הרי שהוא אבל למה אני יכול להכריח אותך לפשרה? בכל מקרה, כל צד יכול להכריח את השני לפשרה? זה משהו הגמרא מקשה. אבל כל צד הציע משהו. הגמרא מבינה ברישה של המשנה שהתובע הציע בית דין, הנתבע הציע בית דין, וכל אחד יכול לשלול את הבית דין של חברו. שואת הגמרא, מה זה באמת ככה? ואפילו לווה מציע מהכאב. גם לווה יכול לומר, לא רוצה ללכת לבית דין שלך, המלווה. נכון, לקחתי ממך הלוואה, נכון, יש לנו דין תורה. לא רוצה ללכת לבית דין שלך, אז באמת ככה? לא, איך זה יכול להיות? ואמר רבי אלעזר, ואנחנו יודעים שרבי אלעזר הוא תלמידו של רבי יוחנן בארץ ישראל, נכון? ואמר רבי אלעזר, לא שנו. עכשיו רבי אלעזר לא מדבר על המשנה שלנו. המשנה אומרת בסוף הפרק שאם אחד אומר אני רוצה ללכת לבית דין המקומי, והשני אומר אני רוצה ללכת לבית דין מה שנקרא בית הוועד, לבית דין של מומחים, ויש פה מחלוקת ראשונים, האם בית דין של מומחים הכוונה היא בית דין יותר גדול או בית דין של גדולי הדור, זה מחלוקת. אבל איך שנבין, אחד טוען אני רוצה ללכת לבית דין היותר גדול, אז הוא יכול לכפות על השני ללכת לבית דין של תלמידי חכמים יותר גדולים. זה מה שכתוב במשנה לקראת סוף הפרק. ועל המשנה הזו בא רבי אלעזר ואומר, לא שנו אלא מלווה, רק המלווה יכול לכפות ללכת לבית הוועד, אבל לווה כופין אותו ודן בעירו, הלווה לא יכול לסחוב אותו, בוא נלך לרב אלישי ואז נחכה בתור חצי שנה, מה אין בעיה, בוא נחכה. לא, הלווה לא יכול לקפות כזה דבר. למה? כדי אמר רבי יוחנן ודן בעירו. אז לפי מה שרבי אלעזר לימד אותנו, יוצא שהלווה לא יכול לטרטר את המלווה. ממילא למה במשנה שלנו משמע, לפי הבנה הזאת, שהוא יכול, כן, הוא יכול לומר, לא מקבל את הבית דין שלך. אנחנו יחד? כן? הרי אפילו לצורך בית דין שהוא יותר תלמידי חכמים, רבי אלעזר אומר, הלווה לא יכול לעכב. עבד לווה לאיש מלווה. יש איזשהו רמה שאתה חייב לו. לקחת הלוואה ממנו, אתה לא יכול לטרטר אותו. כן? הלאה? אז הגמרא אומרת, אם אנחנו לא מאפשרים ללווה לקחת אותו לבית דין של מומחים, אז למה פה נאפשר ללווה לפסול את הבית דין של המלווה? עונה הגמרא, כדאמר רבי יוחנן, רבו של רבי אלעזר, התירוץ פה במשנה שלנו זה לא נידון כמו המשנה שם. המשנה שם באמת מדברת על בתי דין כשרים. אתה רוצה ללכת לבית דין אחד לדין תורה, הוא אומר לא רוצה ללכת לרבנות, אני רוצה ללכת לבדץ, בוא איתי לנתיבות, לבדץ של נתיבות. אתה יכול לומר אני המלווה לא מוכן להיסחב איתך לבדץ של נתיבות, והוא צריך לדון איתך פה. אבל המשנה שלנו לא מדברת על מציאות כזו. המשנה שלנו היא כמו שרב יוחנן ילמד אותנו בסוף הסוגיה, בערכאות שבסורה שאנו, החנמי בערכאות שבסורה שאנו. באמת מתי המשנה שלנו אומרת שכל אדם יכול למחות לומר אני לא מקבל את הבית דין שלך? שזה לא בית דין על פי דין תורה, זה בית דין שהעיר כללית משתמשת בו, רוב אנשי העיר הולכים לבית דין הזה, הוא יכול למחות. עכשיו לדין הזה יש נפקמינה עצומה. מה היא נפקמינה? בזמן הזה אחד מהשאלות הגדולות שעולות זה במיוחד בחוץ ארץ אבל גם בארץ, כשבן אדם עושה הסכם עם בן אדם אחר, אז בוא נאמר בן אדם כותב חברת סאנו עושה הסכם עם חברת מילקי, בסדר? אז יש סכסוך מי קיים ומי יפר את ההסכם, אז הבעל הבית של מילקי תובע את הבעל הבית של סאנו, בסדר? אם הם ילכו לערכאות, אם הם ילכו לדין לפני בית דין של המדינה, אז זה חברה תובעת חברה, כי ההסכם היה בין חברות. בדין תורה זה לא ברור שזה בכלל ככה. הרי בערכאות אני לא יכול לקחת לו את הבית, זה פרטי שלו. העסקה הייתה בין שני חברות. בדין תורה לאדם יש מחויבות. זה בכלל לא פשוט שאני לא יכול לרדוף אחר. מה גם שיכול להיות הרבה פעמים, לא יכול להיות, הרבה פעמים כשאתה עושה עסקה עם חברה, לחברה יש ביטוח נגד תביעות. הביטוח לא יחסה אותם בדין תורה. אז החברה הרבה פעמים לא תסכים ללכת איתך לדין תורה. אז ערכאות לפעמים, כשהולכים לבית משפט, יכול להיות לזה דין של ערכאות שבסורה, שכולם די מסכימים שהם הולכים על זה. ויש בזה דין שבינתיים עומד לפני הפוסקים בחוץ לארץ, ואולי גם בארץ, כשאנחנו עושים הסכם עם עורכי דין, בוא נאמר באמריקה, העורך דין עובד בערכאות. ההסכם נכתב לפי אחות, הכל לפי אחות, אחר כך יש לנו דין תורה, אני מחויב ללכת לדין תורה, אז פתאום אין לי את ההגנה של החברה, פתאום אני, אתה יכול לקחת לאדם את הכל, כן? גם אין לאדם את ההגנה של הביטוח, בן אדם טוען, לא ודאי תדעך אם נכנסתי לעסקה, בן אדם פשוט, ולפעמים אינם לא יודע את זה. היה פעם מקרה שהיה הסכם בין שני חברות, וחברה אחת טבעה את השנייה לדין תורה. אז השנייה, הוא בא אליי, שאלתי מה הוא אמור לעשות. אז אמרתי לו, תראה, אני לא יכול להיכנס, כתוב על יעשה אדם עצמו עורכי דיינים, אבל בוא תנסה להגיע לפשרה, כי אם הם הולכים איתך לבית דין, תדע שאתה עלול, הם יכולים לקחת לך גם את הבית אם הם מנצחים. אין לך את ההגנה שזה היה בין שני חברות, לא ברור שבכלל יהיה לך את ההגנה הזאת. אז באמת, הם הגיעו לפשרה. הוא לא רצה, לכת, הם לא רצו, אז בסדר, ככה מגיעים הרבה פעמים לפשרה. אבל הדין הזה של האחות של סורה, זה לא איזשהו דין, פעם היה. גם בימינו יכול להיות שלבית משפט יהיה דין האחות של סורה במקרים מסוימים.
ואז אתה
לא צריך ללכת? לא אמרתי שלא צריך ללכת, אני רק אומר, תדעו שהדינים האלה של האחות צורה והדין בסוף העמוד של שלושה רואי בקר נאמנים עליי, זה דינים שיש להם השלכות מאוד גדולות בימינו לבתי משפט שלנו. אז המשנה שלנו בשלב הזה אומרת הגמרא היא ארכאות שבסורה שלנו, זאת אומרת זה דינים שהחברה מסכימה נדון על פי הדינים האלה, אבל זה לא בהכרח דין תורה, אבל מומחין באמת לא. אז הגמרא נותן תירוץ ראשון, באמת הדין שכתוב שכל אחד יכול לומר, הפשט הזה, ההבנה הזו בשיטת רבי מאיר, שכל אחד יכול לומר אני לא מקבל את הבית דין שלך, זה דווקא ברכות של סורה. אבל באמת אם אתה הולך לבית דין כשר, בית דין מה שנקרא בית דין של מומחים, אז הוא לא יכול למחות. בסדר? זה התירוץ הראשון והוא עומד. עכשיו הגמרא תמשיך תירוץ שני. רב פאפה אמר, רב פאפה הוא תלמידו של רבה, רבה פאמר, אפילו תימה מומחין. גם במומחין יש מציאות שללווה יש זכות מחייה, כגון בית דין הדרב הונא ורב חיסדא, שהם סמוכים, הם שניהם באותו עיר. מה אכפת לך אם אתה הולך למאה שערים או אתה הולך לרוממה? מה ההבדל? זה הכל באותו עיר, אתה קופץ על אוטובוס אחד או השני. אז בתי דין שהם אחד ליד השני, דקאמר להם, מי כמתכין הלך? הלווה יכול לומר למלווה, מה אכפת לך?
זה לא תרחה.
נכון, אני משובד לך, אבל אני לא מחויב לבית דין שלך כשזה לא תרחה, לעבור לבית דין אחר שהוא יותר מומחה. אז אני רוצה ללך לבית דין שלי יותר מומחים, ומאחר זה לא יותר תרחה לגביך, אתה כן צריך לקבל את ההצעה שלי. בסדר, so far so good, כולנו יחד? אוקיי, נן אומרת הגמרא, בחכמים אומרים, זה המשך המשנה שלנו, שני דיינים בורין להן עוד אחד, ויסלקה דייתך כדי כאמרינן, אם הפשט הוא כמו שאנחנו אמרנו, אז שואלת הגמרא, רגע, בית דין, בתר דה פסלי להו, וברו לו בית דין אחר, הנה, אם הפשט הוא שמדובר על בתי דין, זה בורר לו בית דין זה, והוא אומר, לא מקבל את הבית דין שלך. זה בורר לו בית דין אחר, לא מקבל את הבית דין שלך. אז חכמים אומרים, שני הדיינים בורים להן אחר, אז זאת אומרת, שני הבתי דין בורים להם בית דין שלישי. הרי הוא אמר שהוא לא מקבל את הבית דין ההוא, אז למה שהם יבררו את הבית דין השלישי? כן? איסל קדאיתך, כמו שאנחנו הסברנו שמדובר פה על בית דין, בית דין בתר דפסלי לו, אז לו וברו לו בית דין אחר, הנה, ועוד, מי זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, זה לא מתאים מבחינה לשונית, למה כתוב אחד? אלא הכי כאמר, שוב התירוץ שלנו יהיה הכי כאמר, כפי שהסברנו הרבה פעמים, הכי כאמר, זה בורר לו דיין אחד, וזה בורר לו דיין אחד, כן? בתנא קמא רבי מאיר, כשהוא אומר זה בורר לו אחד, הכוונה היא דיין אחד, ושניהן בוררים להן עוד אחד. רבי מאיר סובר, שני הבעלי דין בוררים את הדיין השלישי. לא, חכמים אומרים שני הדיינים בוררים את הדיין השלישי. מה ישנה דעבדי אחי? שואלת הגמרא, רגע, מה העניין? למה לעשות ככה? אמרי במערבה, מערב זה מערב לבבל, זה ארץ ישראל. אמרי במערבה בשמי דרבי זעירא, משמי הכוונה היא לא שמו ישירות אלא ציטוט, מתוך שזה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין אחד ושניהם בורין להן עוד אחד, יצא הדין לעמיתו, ורשי גורס פה, יצא הדין, רשי אומר, יצא דין אמת לאמיתו, שהבעלי דין יקבלו את הפסיקה, כי כל אחד סבור, הרי יש שם שני דיינים שאני בחרתי אותם, שהם ודאי לא נוגעים אליו, אז הוא יוכל, יסכים לקבל את הפסיקת דין שלהם. ומי נפקי מינה בזה? הרבה פעמים ישנו את הלשון דין אמת לאמיתו, כל אדם דין אמת לאמיתו, נעשה שטף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. ישנו כמה מקומות שהגמרא משתמש בלשון דין אמת לאמיתו, ויש שיטות ברש"י ותוספות מה פשט שם. פה יש לנו שיטה חדשה ברש"י, אמת לאמיתו, הכוונה היא אמת לאמיתו, להוצאה לפועל של האמת, שהם יקבלו את הפסיקה של של הבית דין. כן?
זה זלזול בכבוד הדיינים.
שמה?
שאתה בא ואתה אומר, את זה אני רוצה ואותו אני לא רוצה, את זה אני רוצה. כאילו, יש מישהו שהדיינים בבית משפט, אתה אומר, לא, אני רוצה רק את זה ואת זה. הוא אומר, אני רוצה את זה ואת זה. זה לא כזה, נראה...
אני לא חושב שזה נעשה לפניהם.
לא משנה, עדיין.
אני שומע, לא יודע.
למה באמת יש זכות לזה שתובע על המדבר בכלל להיות חלק מה... לגעת בעסק הזה בכלל? אתה בא לפני בית דין, מה אכפת לך מי יושב שם? יש לך דין.
אני לא בטוח שצריך ללכת ככה.
למה צריכים בכלל להתערב בדיינים?
טוב, אני אנסה, אבל יכול שזה יהיה על חשבון לסיים את הדף. העמוד בית הוא די קצר. מה? אחר כך, בסדר. אומרת הגמרא, בחכמים אומרים שני דיינים בוריד להן עוד אחד. כן? אוקיי. אומרת הגמרא, נימה בוא נאמר בדרבי יהודה אמר רב כמפלגי, שהמחלוקת פה היא במה שרבי יהודה לימד אותנו בשם רב. דאמר רבי יהודה אמר רב, אין העדין חותמין על השטר אלא אם כן יודעין מי חותם ממהיל, כי עדים יחתמו ויכול להיות שאז יצרפו להם עד פסול ואז תיפסל עדותן וזה לא כבוד להם, אז העדים לא חותמים עד שהם יודעים מי עוד חותם שם. ואז יצא שלפי רבי מאיר שהבעלי דין יכולים לקוף על הדיינים עם מי הם ידונו, אז הוא לא אכפת לו, כמו שהוא לא יסבור את רב, הוא יסבור שעדים יחתמו ואז אם הבעלי דין ירצו לקחת עד שלישי ולפסול את השטף, זה לא עניינם של העדים, כי הוא סובר שגם על דיינים אפשר לקוף לדון עם איזה אדם שהבעלי דין סוברים. וחכמים שסוברים שהדיינים עצמם בוחרים את הדיין השלישי, הם הולכים כמו רב, שהעדים גם כן נזרים לא לחתום עם כל אדם. אז בוא נאמר בדרב יהודה אמר רב כמפלגי, דאמר רב יהודה אמר רב, אין העדין חותמין על השטר אלא אם כן יודעין מי חותם ממהין. רבי מאיר לדרב יהודה אמר רב, ובגלל זה הבעלי דין יכולים לבחור את הדיין השלישי. ורבנן אידלוד רב יהודה אמר רב, אומרת הגמרא לא, תקולי על מאידלוד רב יהודה אמר רב, באמת כולם מסכימים שעדים לא יחתמו בלי לדעת מי השלישי. בדעת הדיינין כולי אמה לא פליגי דבעינן, כולם מסכימים שאתה לא יכול לקוף את הדיינים לדון עם מישהו שהם לא בוחרים, להם יש בחירה מי יושב איתם בבית דין. מה המחלוקת פה? המחלוקת פה היא הפוכה מאיך שהבנו, כי פליגי דעת בעלי דינין, השאלה היא האם הבעלי דין צריכים להסכים מי ישב מי הדיין השלישי. כשרבי מאיר אומר שהבעלי דין בוחרים את הדיין השלישי, הוא אומר לא רק שהדיינים בוחרים, אלא גם הבעלי דין יכולים לומר אנחנו לא מעוניינים בפלוני או פלוני. ואילו חכמים אומרים לא, רק הדיינים בוחרים. רבי מאיר סבר דעת בעלי דינין נמי בעינן, רבנן סברי דעת דיינין בעינן, דעת בעלי דינין לא בעינן. ברור? חבר'ה, לא קשה, כן? כן, אנחנו יחד. אומרת הגמרא, גופה, אמר רבי יהודה אמר רב, אין העדין חותמין על השטר להם כן הם יודעים מי חותם ממהין. תניא נמי אחי, כך היו נקיי הדת שבירושלים עושים, לא היו חותמין על השטר אלא אם כן יודעין מי חותם ממהין, ולא היו יושבין בדין אלא אם כן יודעין מי יושב ממהין, ולא היו נכנסים בסעודה אלא אם כן יודעין מי מסב עם האל. לא רוצים לשבת עם עם הארץ, מי יודע איך הוא יתנהג, מה הוא יעשה, איזה תומה הוא מביא איתו. אז זה מאוד מאוד מסתדר עם מה שאנחנו אמרנו בשם רב, שאמרנו באמת אין מי שחולק על רב, שעדים לא חותמים בלי לדעת מי איתם, דיינים לא יושבים בלי לדעת מי איתם. אז בינתיים מה?
אז דן אינה מאחי.
לא הבנתי, מה מפריע לך?
זה לא דומה. חכה דעת זה הנגעת שהיא לא מחייבת אף אחד. למה?
לא מסכים. לא יודע. זה גם הפריע לי, נכון. לא יודע. אתה אומר לכל זה ראייה הפוכה. זה, אתה אומר, ישנו כלל.
לא משהו דומה, זה מסייע.
אני שומע. לא יודע. לא יודע, אני לא הספקתי לחפש התייחסות. חבר'ה, אתם הבנתם את השאלה שלו?
כן.
לפעמים כשאם הגמרא אומר לנו שזה משהו יוצא דופן, הרי רב אמר שזה דין לכולם. הגמרא אומר שזה נקיי הדעת. אני גם לא הספקתי לחפש לראות בראשונים מה פירוש נקיי הדעת. יכול להיות שנקיי הדעת, הכוונה היא משהו ככה אמורים לעשות. כאילו, לא שזה מידת חסידות. לא הספקתי לעיין בזה, אני לא יודע. זה צריך לעיין, צריך לראות מה ההגדרה של נקיי הדעת. אפשר גם לומר, טוב, אפשר לומר הרבה דברים, צריך לראות התייחסות ראשונים, לא הספקתי. לא יודע, שאלה היא נהדרת, מסכים איתך, לא יודע. אמרנו, זה פוסל דיינו של זה, וזה פוסל דיינו של זה. כן, ככה אמר רבי מאיר. הגמרא שואלת, רגע, מה ההיגיון בזה? כל קומיני דה פסיל דייני, אנחנו נאמין לבעלי דין שהוא יפסול את הדיין? כן? זה דומה למה שהפריע לאיציק. מה הוא אומר, זה פסול, זה פסול, מי אתה? מה זאת אומרת, הוא יכול לפסול את הדיין של האחר? אמר רבי יוחנן, בהרכאות שבסויה שנו, פה רבי יוחנן אמר את זה, הוא אמר את זה בעצם על הסיפה של המשנה, אנחנו השלחנו את זה אפילו על הרישה. פה מדובר לא על דיינים מומחים, אבל מומחים לא... מה, זה ההבנה ברבי יוחנן, המדיקטני סייפה, וחכמים אומרים, אימתי, בזמן שמביא ראיה שהן קרובין או פסולין, אבל אם היו כשרין או מומחין מפי בטין, אינו יכול לפוסלן, מכלל, מזה אני מבין, רבי מאיר מומחין נמי כאמר, אז אתה לא יכול לומר לי שרבי מאיר לא דיבר על מומחים, כי חכמים, יפה, חכמים מגדירים לי, במומחים אתה לא יכול לפסול, משמע שמה רבי מאיר אמר, שאפילו במומחים, כל אחד כן יכול לפסול, כן?
וגם מה קורה אם יש מצב שנגיד אני בוחר והדיין אומר הוא לא רוצה לשבת איתו?
זה זכותו.
נו, אז מה קורה?
הוא לא יושב יחד, לא מתקבל.
אז איך בעצם, זה שתי זכויות, לי זכות לבחור מי אני רוצה שישב, והדיין אומר גם זכות למי הוא לא רוצה שישב.
נכון.
אז בעצם אתה שואל את שלי או שאני שואל את שלך?
זה הפוק השני.
הדיין...
אתה גם
משל לבחור
אחד. אם זה לא מסכים לשבת איתו, אז תבחור
את אחד. אז תבחר מישהו אחר, נכון? אתה כפוף, נכון? אתה כפוף לדיין, נכון?
אז לדיין יש יותר כוח.
נכון, כן, הגיוני.
זה מה שרציתי, מי יש לו יותר כוח.
כן. אומרת הגמרא, הכי כאמר. אבל... אם היו כשרים... נעשו כמומחין מפי בטין ואין יכול לפוסלן עם האנשים למרות שהם פשוטים אם הם היו אנשים כשרים אז הם, אני מתייחס אליהם כמומחין מה אמר לי רבי מאיר? זה פוסל דיינו של זה זה פוסל דיינו של זה וחכמים אומרים לא חכמים אומרים אם היו כשרים או מומחים אינו יכול לפוסלן אז הגמרא אומרת באמת ההסבר של רבי יוחנן הוא נכון באמת גם רבי מאיר דיבר על מומחה על ארוחות של סורה אז מה חכמים התכוונו כשהם אמרו אם היו כשרים או מומחים הכוונה היא אם היו כשרים נעשו כמומחים מפי בטין אינו יכול לפוסלן אז יוצא שחכמים פה אומרים הפוך ממה שהבנו בהתחלה בהתחלה הבנו שחכמים מסכימים שאם הם לא, שאם הם לא קרובים או פסולים, אז הוא מחויב לקבל אותם. כן? ואילו רבי מאיר אמר, הוא יכול לפסול מי שהוא רוצה. עכשיו אנחנו מבינים, אם... זה דומה, סליחה, זה לא הפוך. אם הם היו כשרים, אז הם כמו מומחים מבית דין, והוא לא יכול לפסול אותם. כן? זה לא מומחים או מפי בית דין, אלא מומחים הם כמפי בית דין. תשמע, אמרו לו לרבי מאיר, לא כל אמינו שפוסל דיין שמומחה לרבים. אז מה, אנחנו לא מקבלים את זה שכל בעל דין יכול לפסול דיין שמומחה לרבים. משמע שרבי מאיר דיבר על מומחה לרבים, לא כמו שרבי יוחנן הסביר, שרבי מאיר סך הכל דיבר על ארוחות של סורה. אומרת הגמרא, בוא נתרץ את הציטוט הזה, אימה לא כל אמינו שפוסל דיין שהמחו רבים עליהם. הרי דייני סורה, האחות של סורה, זה כל העיר משתמש בהם. אז כשאמרו לרבי מאיר, אמרו לו טענה, לא מקובל שהוא יפסול מישהו ששאר העיר מקבלת אותו ככשר. תניא נמי אחי, כן, אז אנחנו עומדים בינתיים עם ההסבר של רבי יוחנן, שהמשנה מדברת על האחות סורה, גם ברישה, גם בסיפה, בגלל זה רבי מאיר אומר שהוא יכול לפסול אותו. תניא נמי אחי, לעולם פוסל והולך, עד שיקבל עליו בית דין שמומחה לרבים, דברי רבי מאיר. אז זה משמע כמו שאנחנו הסברנו. עכשיו אומרת הגמרא, רגע, והעדים כמומחים דמי, הרי גם בעדים, ברגע שהם לא קרובים או פסולים, אני לא צריך איזושהי מומחויות, אני לא צריך הסמכה. למה רבי מאיר אומר לי שאתה יכול לפסול את העדים? אם ההבנה שלך היא נכונה, שהסיבה היחידה שרבי מאיר אומר שאתה יכול לפסול אחות, זה כי זה אחות, אין להם סמכות אמיתית. אז למה בעדים הוא פוסל? אם אתה אומר לי שהוא אומר לבעל דין יש כוח לומר מי הוא מאמין למי הוא לא מאמין, אז אני מבין, גם דיינים כשרים הוא יכול לומר אני לא מקבל, גם עדים כשרים הוא יכול לומר אני לא מקבל. עכשיו שאתה אומר לי שבדיינים אין לו כזה כוח, אז למה בעדים כן יש לו? עדים כשרים הם כמו בית דין כשר. מה שייך? אומרת הגמרא, והעדים, הרי העדים כשרים הם כמומחים דמי, ואמר רבי מאיר, זה פוסל עדיו של זה וזה פוסל עדיו של זה. אומרת הגמרא, לא הבנת בכלל את רבי מאיר. היית מרעלה, הרי על דברי רבי מאיר ישנו ציטוט, אמר ריש לקיש, ריש לקיש שהיה בארץ ישראל, הוא אמר על הציטוט הזה של רבי מאיר, הפה קדוש יאמר דבר זה, יכול להיות שרבי מאיר, הפה הקדוש שלו אמר כזה דבר, שאדם יכול לפסול עדים, איך יכול להיות כזה דבר? תמיד אני לא אקבל את העדים של פלוני, כי הוא תובע אותי, למה שאני אקבל? אז לא יכול להיות שזה משהו אמר. תני עדו, אל תשנה בדברי רבי מאיר, שזה פוסל עדיו של זה. הוא לא יכול לרסול קעת, עד אחד הוא יכול. אומרת אגמר, רגע, עדו למי? על מה מדובר שיש לו עד אחד שאותו רבי מאיר אומר יכול לפסול? אילי לממון, רחמן הפסלה, כתוב בתורה, שצריך על פי שניים עדים יקום דבר, אז מה, לא הוא פוסל אותו. אילי שבועה, אמון עם אמן כבית רי, הרי התורה אומרת שאם יש עד אחד, הוא מחייב אותו שבועה. אז מה שייך שהוא יפסול אותו, התורה נתן לו נאמנות כשניים לחייב אותו שבועה. עונה הגמרא, לעולם לממון, לא צריכה, דקיבלי עלי כבית רי, שבהתחלה הם שניים הסכימו שהרב או החבר שלנו, אנחנו מאמינים לו כשני עדים. אז באמצע הדין תורה, פתאום קוראים לחבר, והחבר נכנס, הוא אומר משהו שלא מוצא חן בעיני אחד מהם. אז אומר רבי מאיר, הוא יכול לומר, לא מקבל אותו עד אחד. זה הכוונה שהוא פוסל עדיו. הוא פוסל עדים, בעצם עד אחד, שהוא הסכים מהתחלת הדין תורה, שהוא מאמין לו מה שהוא יאמר, הוא יקבל אותו כשניים, באמצע הדין תורה הוא יכול לחזור בו, מי כמשמלן, דמצי הדרבי, שהוא יכול לשנות את דעתו. תנינה, הרי זה כתוב במשנה, אמר לו, נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, נאמנין עליי גימל רוי בקר, רבי מאיר אומר, יכול לחזור בו, אז יש לי משנה מפורשת ככה, למה אני צריך שהמשנה הזאת תזכיר לי את אותו דין? וחרמים אומרים, אינו יכול לחזור בו, ברגע שהוא אמר, אני מקבל אותם, הוא לא יכול לחזור בו. ואמר רב דימי ברד רב נחמן ברד רב יוסף, כגון דקיבלה עלי בחנד. אז הוא לימד אותנו, מתי הוא אומר נאמן לי אבא? שהוא קיבל שהוא היחיד, הוא דיין אחד בחד, הוא יהיה אחד מהדיינים, יהיה עוד שני דיינים קשרים איתו, ובכל זאת מאחר והוא פסול מדאורייתא, אז הבעל דין יכול באמצע הדין תורה לומר אני לא מקבל את הקרוב משפחה שלך כדיין. אז אם כבר יש לי את זה בדיינים, אז ודאי שיש לי את זה גם פה בעדות, שהרי מדאורייתא עד אחד לא נאמן גם כן, למה אני צריך שני משניות על אותו דין שרבי מאיר אומר מצי הדרבי, שבן אדם שקיבל על עצמו נאמנות של אדם יחיד יכול לחזור בו. כן, אומרת הגמרא, צריכה, אני צריך את שני המשניות שלמדו אותי את הדין הזה. דאיתנה אבא ואביך, אילו היה לי רק את המשנה שאומרת שכשאדם מקבל על עצמו שהוא מקבל את האביו או אביך כאחד מהדיינים בהקה מרבנן דלומציה הדרבי, הייתי אומר אולי דווקא פה חכמים חולקים ואומרים שהוא לא יכול לחזור בו מהנאמנות שהוא נתן לו משום דאבא ואביך חזו לאלמה, כי הרי הם אנשים קשרים לכל דין תורה אחר, אלא מה? לגבי הדין תורה הזה הם קרובים. אז הייתי אומר, רגע, יש זה שם בית דין. אולי דווקא פה חכמים אומרים שהוא לא יכול לחזור בו. אבל חד כבית רי, אבל לתת נאמנות לעד אחד כאילו הוא היה שניים. דלעל מלוך עזי, שהרי בעצם אין כזה דין בעולם. אין אף מציאות שהוא יתקבל כשני עדים. אלא מה אומר? אני מאמין לחבר שלנו. מאמין לו. אז אולי במציאות כזו חכמים ידעו שהוא יכול לחזור בו מהנאמנות שהוא נתן לו. מישהו עוד איתי? בואו נעשה חזרה רגע. אנחנו אמרנו במשנה שלנו פשט. מתי רבי מאיר אומר שהוא יכול לפסול עד? כשבהתחלת הדין תורה הוא אמר אני אמין לעד הזה כשניים. אז רבי מאיר אומר באמצע הדין תורה הוא יכול לשנות את דעתו. שאלנו הרי רבי מאיר כבר לימד לנו את הדין הזה לגבי דיינים. שאם הוא אומר אני מאמין לאבא שלי או אבא שלך, הרי הוא, כבר ישנו את הדין הזה שרבי מאיר חכמים חלוקים, אם הוא יכול לחזור בו באמצע הדין תורה. עכשיו הגמרא מתרצת, הייתי צריך לומר לך לגבי דיינים, כי אם הוא אומר בהתחלה דין תורה אני אקבל את הקרוב משפחה כאחד מהדיינים, הרי שלושת הדיינים האלה הם בית דין קשר לכל דין תורה אחר. אולי דווקא שם חכמים אומרים אתה כבר לא יכול לחזור בך. אבל אולי במקרה שלנו שבעצם עד אחד אין לו נאמנות באף דין תורה, אלא מה? אני אמרתי בהתחלת הדין תורה אני מוכן להאמין לו, אז אולי כאן חכמים יודעו שאני יכול לחזור בי. אז בגלל זה הייתי צריך שני מקרים ללמד את שיטת חכמים. לגבי רבי מאיר, הגמרא תאמר עוד רגע, שאולי דווקא במקרה שלנו רבי מאיר אומר שהוא יכול לחזור בו, שרי לעד אחד אין שום נאמנות בתורה, מה יהיה בדין שדיינים? הרי זה בית דין קשר, רק לגבי אם הוא לא קשר, ברגע שקיבלת על עצמך, שאתה תקבל את הקרוב משפחה כשהוא יושב על הבית דין, אולי רבי מאיר יודע שאתה לא יכול לחזור בך, בגלל זה הייתי צריך לומר את הדין בשני המקרים, שבשני המקרים שאדם קיבל על עצמו, אדם הוא יכול לחזור בו לפי רבי מאיר, והוא לא יכול לחזור בו לפי חכמים, בין אם זה כעד אחד, בין אם זה כאחד משלושה דיינים. כן? כן? איפה להתחיל שוב? מההתחלה? אוקיי, אז אנחנו אמרנו במשנה שלנו, רבי מאיר אומר, אוקיי, התירוץ הוא שבמשנה שלנו מדובר שבהתחלת הדין תורה הוא קיבל אדם שהוא ייתן לו נאמנות כשני עדים. מדורייתא אין עדות של עד אחד בדיני ממונות, רק לחייב שבועה, אבל הוא לא נאמן בעצם, הוא לא יכול לחייב אותו כסף, כן? אנחנו מדברים על מקרה במשנה שלנו שהוא אמר בהתחלת הדין תורה הוא נאמן עליי כשניים. כן? אומר לנו רבי מאיר, הוא יכול לפסול אותו באמצע הדין תורה, הוא יכול לחזור בו. שואל את הגמרא, רגע, הוא כבר אמר לי את זה, במשנה בהמשך, יש לי משנה שרבי מאיר אומר שאם הוא קיבל על עצמו כדיין, אדם שהוא בעצם פסול, קרוב משפחה, אבא שלו, אבא של הנידון, הוא יכול לחזור בו באמצע הדין תורה. למה רבי מאיר צריך לומר לי את זה פה לגבי עד, אם הוא כבר אומר לי את זה בהמשך לגבי דיין? כן? ופה חכמים אומרים שהוא לא יכול, ושם חכמים אומרים שהוא לא יכול. אז יש לי, במשנה שלנו, לפי הסבר הזה, לפי ריש לקיש, במשנה שלנו מדובר על עד שהוא קיבל על עצמו, רבי מאיר אומר הוא יכול לחזור בו, חכמים אומרים שלא. במשנה בהמשך מדובר על דיין פסול שהוא קיבל על עצמו, ורבי מאיר אומר הוא יכול לחזור בו, חכמים אומרים שלא. עד פה אנחנו יחד? אומרת הגמרא, אילו היה לי רק את המקרה של דיין, הייתי אומר הרי דיין שהוא אבא שלו, הוא קשר לכל דין תורה אחר. יש לי בית דין קשר פה, אולי דווקא שם חכמים אומרים שהוא לא יכול לחזור בו, כי הרי זה בית דין קשר, רק לגביו זה לא קשר. אבל אולי במקרה שלנו, שעד אחד בעצם הוא אף פעם לא קשר, רק הוא עצמו אומר אני אקבל אותו, אולי פה חכמים ידעו שהוא יכול לחזור בו. כן? אז בגלל זה הייתי צריך את המקרה שלנו ללמד אותי את כוח חכמים, שגם פה חכמים אומרים, קיבלת על עצמך, אתה לא יכול לחזור. אפילו כעד. והפוך, למה אני צריך את רבי מאיר בשני המקומות? כי במקרה שלנו אולי רק פה רבי מאיר אומר הוא יכול לחזור בו, כי הרי פה אין לו כוח מדאורייתא לעד אחד. אבל אולי שם של שלושת הדיינים האלה יש שם בית דין לגבי כל דין תורה אחר, אולי שם רבי מאיר אומר אתה כבר לא יכול לחזור בך. אז בגלל זה אני צריך ללמוד שיטת רבי מאיר גם לגבי דיין. בטוח? כן. אוקיי. אומרת הגמרא, צריכה, אני צריך את שני המקרים, את המקרה של המשנה שלנו לגבי עד, והמקרה של המשנה שלנו לגבי דיין. דיתנה אבא ואביך, במקרה של דיין, שהוא קיבל על עצמו את אביו או אבא של הנידון, והקאמרינן הייתי אומר אולי דווקא פה, רבנן סוברים דלא מציא דרבה, משום דאבא ואביך חזו לאלמה, הרי הם דיינים קשרים לכל דין תורה אחר, אבל חד כבית רי, אבל במשנה שלנו, שעד אחד שיהיה לו נאמנות כשניים, דלאלמה לא חזי, שהרי הוא לא נאמן כשניים לכל דין אחר, אימא מודו לרבי מאיר, הייתי חושב אולי רבנן מסכימים לרבי מאיר שהוא יכול לחזור בו באמצע הדין. ויש מעינן בהא, ולו היה לי רק את המשנה פה של עד אחד שהוא קיבל על עצמו, הייתי חושב בהא כמה רבי מאיר, שדווקא פה רבי מאיר אומר שהוא יכול לחזור בו באמצע דין תורה. אבל בהא אימא מודו לרבנן, אבל הייתי אומר אולי לגבי דיין שהוא בעצם קשר לגבי כל העולם, אולי שם רבי מאיר אומר ברגע שקיבלת אותו על עצמך אתה לא יכול לחזור, צריכה. אז בגלל זה אני צריך את שני המקרים. בסדר? אנחנו יחד חבר'ה? רק קראנו בפנים מה שהסברנו קודם. אומרת הגמרא, המדיקטני רישא דיינו וסיפה עידיו על מדף קטני. איך אתה מסביר שרבי מאיר דיבר על עד אחד? אתה ריש לקיש הסברת מדובר על עד אחד שהוא נתן לנאמנות של שניים. הרי המשנה מחלקת בלשון יחיד ללשון רבים. ברישא היא מדברת על דיינו, כל אחד בוחר דיינו יחיד, ואז היא מדברת על פוסל עידיו. רבי מאיר אומר פוסל עידיו, איך אתה פתאום אומר מה עידיו עד אחד? אמר רבי אלעזר, שהוא תלמידו של רבי יוחנן בארץ ישראל, כן, רבי אלעזר לימד אותנו בבא הוא ואחר לפוסלן, פשט חדש, עוזבים את ריש לקיש, פשט חדש במשנה. מה מדובר? יש, הוא הסביר שיש עד אחד שהוא נתן לו נאמנות בהתחלת הדין תורה, פה קדוש. ריש לקיש אמר איך פה קדוש יכול לומר שהוא פוסל את העדים? אמר ריש לקיש מדובר שהיה עד אחד ובהתחלת הדין תורה אמר הוא נאמן עליי ובאמצע הוא יכול לחזור בו.
נאמן על הקשתן,
כן, כן. אז עכשיו רבי אלעזר נותן לנו פירוש אחר בדברי רבי מאיר. רבי מאיר הרי אמר משפט תמוע, הוא אמר שהבעלי דין יכולים לפסול עדים. מה שייך שהם יכולים לפסול עדים? אומר רבי אלעזר, מדובר שבעלי דין יכולים להעיד יחד עם עד אחר לפסול את העד, את הקט של עדים, כן? הוא נאמן בעדות על העדים האלה, ובא הוא ואחר לפוסלן. שואת הגמרא, כל כמין, אי, נוגע בעדותו הוא, איך שייך שתאמין לו? זה עדות שהוא נוגע בה. אמר רבי חברי דרביקה, קרון שקרא עליו עירר, שהוא מביא עליו איזשהו פסול. זה דבר שבעצם, תברר אותו, אבל זה, זה, זה פסול שהוא מביא. שואת הגמרא, עירר דמי. אילה אם העירר דגזלנותה, אם הוא בא ואומר לנו, תשמעו, הוא עד פסול, אני ראיתי אותו גונב אתמול. כל כמיני, נוגע בעדותו. פסול כזה, למה שאני אמין לו? הוא נוגע, הוא רוצה לפסול את העדות שהיא נגדו. אלא ערר דפגם משפחה, אלא מדובר פה שהוא בא ואומר כל המשפחה הזו הם עבדים בכלל, אי אפשר, אין להם נאמנות, הם אסור להם לבוא לבית דין להעיד. אז הוא לא מעיד על איש פלוני, הוא בא להעיד על כל המשפחה הזו. אז אני מתייחס זה כאילו הוא לא כל כך נוגע בעדותו. רבי מאיר סבר, הני המשפחה כמסדי. רבי מאיר אומר הרי העדות שלהם היא על המשפחה כולה, והיא הוא ממילא כפסיל. העד הזה נפסל דרך אגב, אבל העדות על כל המשפחה זכותו להעיד. זה שהוא ייפסל דרך אגב זה לא נקרא נוגע בעדותו. ורבנן סברי סוף סוף נוגע בעדותו, למעשה הרי הוא ירוויח מזה, אז זה נקרא נוגע בעדותו. זו המחלוקת. אז יש לנו את הפשט הזה של רבי אלעזר, שכשרבי מאיר אומר לנו במשנה שהוא יכול לפסול את העדים, הכוונה היא קט העדים, אבל הוא יכול לפסול על ידי שהוא מעיד על המשפחה, וזה נחשב לא נוגע בעדותו.
זה מקרה ספציפי מיוחד.
כן. כי את הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, אז הוא מצטט לנו תמיד ציטוטים מארץ ישראל. את מי הוא מצטט? את המורה של ארץ ישראל שחיבר את הירושלמי. הוא מצטט לנו, אמר רבי יוחנן, מחלוקת במשנה בשתי קטעי עדים. מדובר פה שהתובע הוא אומר יש לי שני קטעי עדים, הוא בא לבית דין ואומר יש לי את העדים האלה, יש לי עוד קט. אז כשהבעל דין פוסל את הקט הראשונה, לכאורה אולי הוא לא נוגע בעדותו, הרי התובע טען שיש לו עוד עדים לגבות אותם. אז במקרה כזה רבי מאיר סבר צריך לברר. רבי מאיר סובר יש מחלוקת, כשבן אדם בא לבית דין ואומר יש לי עוד טענה עוד יותר חזקה, אבל בעצם הטענה הראשונה שלו היא מספקת, בן אדם יש לו חזקה 3 שנים, אז גם אם הלך לו לאיבוד השטר הוא זכאי בקרקע, כי יש לו חזקה שהוא כבר שם עובד את הקרקע 3 שנים, הוא יכול לומר נאבד לי השטר. הוא אומר אבל שתדעו יש לי גם את השטר. השאלה היא אם אני אומר לו תביא את השטר, נאמין לך כשתביא את השטר, אני אומר, רגע, אם הוא לא היה טוען את הטענה הזו, הייתי מאמין לו בלי השטר, נכון? אז מה אתה מכריח אותו להביא את השטר? זה מחלוקת. אז רבי יוחנן הסביר שזו המחלוקת פה, שברגע שהאדם נכנס לבית דין ואמר, יש לי עוד קט עדים, אני אומר לו, אין בעיה, תביא אותם. הוא אומר, מה צריך? תאמינו לי, תאמינו לאלה. אנחנו אומרים לו, לא. ברגע שאתה טענת, יש לך עוד קט, אתה צריך לברר. לא תצליח לברר, לא נקבל גם את הקט הזו. זו שיטת רבי מאיר. אז פה, בעצם, הוא מחויב להביא את הקט השנייה במילא כדי לקבל נאמנות. הוא נכנס לבית דין, אמר, יש לי שני קטעי עדים. לא נאמין לו עכשיו עד שנשמע את שניהם. אז כשהוא יעיד לפסול את הקט הראשונה, הוא לא נוגע בעדותו. כי הרי במילא עדותו לא תתקבל בלי שהוא יביא את הקט השנייה, והקט השנייה מספקת. כן? חבר'ה, מובן? יו? אז רבי מאיר סבר, צריך לברר שכשאדם, בוא רק נבין את זה ואז בסדר, רק שנייה. רבי מאיר סבר, צריך לברר שכשאדם נכנס לבית דין וטוען, יש לי עוד קט עדים, אני אומר לו, אני לא מאמין לך עכשיו עד שתביא לי את שניהם. ממילא, כשאדם עצמו, הבעל דין, מעיד על הקט הראשונה שהם פסולים, שהם ממשפחה של עבדים או שהוא פסול אחר, הוא לא נוגע בעדותו. אני אומר, יש עוד קט עדים שאיתם הוא צריך אותם במילא, ובלעדיהם הוא לא ינצח במילא. אז זה שהוא יפסול את הקט הראשונה לא משנה הרבה בדין הזה. אז זה לא נגיעות רצינית, אני אקבל את העדות הזו. ורבנן צברי אינו צריך לברר שבאמת, אם האדם טוען יש לי שני קטעי עדים, אז מה? אני אמין לקט הראשונה, ממילא כשהוא מנסה לפסול את הקט הראשונה, הוא נוגע בעדותו ולא נקבל את העדות הזו. מדייקת?
הם אומרים משנה בחוצת שהם יכולים לפסול אותם כשהוא יגיע לאדם נגדם.
אוקיי, שיביא שהם קרובים. מתי?
הוא גם נוגע בזה בכלל, לא?
אתה אומר, איך נבין את חכמים? הוא נוגע, העניין הוא לא שהוא לא נוגע, העניין הוא כמה הוא נוגע. בוא נראה עוד שנייה, בסדר? בוא נתקדם בגמרא ונראה, נראה אם עדיין יש לנו שאלה. אומרת הגמרא, אבל בקט אחת דברי הכל אין יכול לפוסלן. אבל מה יהיה בקט אחת? אז באמת גם רבי מאיר מודה שהוא לא יכול להעיד לפסול את הקט הזו, כי אז הוא נוגע בעדותו. עכשיו, זה הציטוט שרב דימי הביא מרבי יוחנן, ואז הוא ציטט שדבר כזה קרה. רבי יוחנן הסביר את המשנה ככה, אמרו לפניו שני התלמידים המפורסמים רב עמי ורב אסי, אין שם אלא קט אחת, מהו? אם יש רק קט אחת, מה יהיה הדין? אז אני אומר, מה השאלה הזו? אין שם אלא קט אחת, והאמרת, אבל בקט אחת דברי הכל אין יכול לפוסלן. הרי הוא אמר מפורש. אלא, נמצאת קט שנייה קרובין או פסולין, מהו? מה קורה אם אחר כך מתברר שלא היה רק קט אחת? הוא טען, יש לי שני קטעי עדים, הוא מביא את הקט השנייה, מתברר שהם יהיו קרובין או פסולין. עכשיו למפרע, הוא היה נוגע בעדותו הבעל דין, כי על ידי זה שהוא פסל את הקט הראשונה כבר אין עדות. אומרת הגמרא, אמר להן, כבר העידו העדים הראשונים. איקה דאמרי, שמי שנתן את התשובה הזו היה רב אשי. אמר רב אשי, כבר העידו העדים הראשונים. מציעה הגמרא, נימה בפלוגתא דרבי ברשב"א כמפלגי דתניא. זה המחלוקת המקורית לגבי ברירה. הבא לידון בשטר ובחזקה, נידון בשטר דברי רבי. בן אדם בא ואומר, שמו, אני פה כבר שלוש שנים, אבל יש לי גם שטר. לא הלך לי לאיבוד השטר, אז רבי אומר, אני אומר לו, יופי, תביא את השטר. עכשיו אני לא אמין לך בלי השטר. רשב"ג אומר, נידון בחזקה. ואבינן בא, חזקה ולא בשטר, אלא אימא אף בחזקה. מה שרשב"ג בא לומר לנו, זה שאני אפילו אקבל טענת חזקה. וקיימלן, דבצריך לברר פליגי. שבעצם המחלוקת שלהם, זה כשבן אדם בא בטענה יותר חזקה, האם אני מכריח אותו או להוכיח אותה. הוא הרי טען יש לו שטר, אז רבי אומר, יופי, אני לא אקבל עכשיו את הטענה שלך בלי השטר, תראה לי. טענת שיש לך טענה חזקה, תוכיח אותה. בלי זה עכשיו כבר אין לך נאמנות. אומרת הגמרא, לא. עלי ודרשב"א, כולי עלמא לא פליגי. באמת, לפי שיטת רשב"ג, כולם מסכימים שאתה לא צריך לברר, וממילא גם במקרה ששני קטעי עדים אין לו נאמנות. כי פליגי, המחלוקת שלהם היא עליבא דרבי. אם אתה אומר שצריך לברר, דרבי מאיר כרבי, ובגלל זה הוא אומר שיש לבעל דין נאמנות, כי הרי הוא צריך להביא את הקט השנייה לבית דין. ורבנן אמרי לך, עד כאן לא קמה רבי הטעם אלא בחזקה, זה מכוח שטר הקט. רבנן אומרים, במקרה ששטר וחזקה, הרי כל החזקה נובעת מהשטר. מה אני אומר בחזקה? הלך לי לאיבוד השטר, אז תאמין לחזקה. אתה אומר שיש לך שטר, אומר רבי, אוקיי, אז תביא לי, אין לי סיבה לתת את הנאמנות לחזקה, כשלך יש את הדבר המקורי. אבל במקרה שלנו, אבל האחד, הנעדים, לא מכוח עדים אחרי נקעתו, במקרה שלנו, מה אותן? יש לי שני כוחות שונים. יש לי קט זו וקט זו, מה הקשר? למה שאני אכרח אותו להביא את שניהם לביתי? כשהוא אומר, יש לי שטר ויש לי חזקה, אני אומר לו, יופי, למה שאני אסמוך לחזקה? חזקה זה איזשהו קולה. אם אין לך את השטר, אני אמין לחזקה. אז אני אומר, יופי, תביא לי את השטר, אני לא רוצה לסמוך על החזקה. אבל במקרה שלנו, שזה שני טענות לגמרי שונות, יש לי קט א' וקט ב', גם רבי מאיר יודע שהוא לא צריך להביא את שניהם, וזה משרבנן סוברין, ובגלל זה רבנן אומרים, הוא נוגע בעדותו, והוא לא יכול לפסול את הקט הזו, ואפילו רבי מודד, אין צריך לברר. אוקיי, בואו נסכם רגע, מה ראינו עכשיו? חבר'ה, בסדר? הבאנו, מה? אתה יכול אמרת או אני יכול? בכבוד, סכם, אנחנו מקליטים.
אתה סוף.
אני, בסדר, אנחנו משלים.
יש הבדל בין... בין שטר וחזקה. אם יש למישהו שלוש שנים, שדה, אז כבר יש לו חזקה, וזה תחליף לשטר. זה שמחלוקת רבי יוחנן ורש לקיש, נכון?
רבי ברשבג.
רבי ברשבג. אם מישהו אומר יש לי שטר אחרי שלוש שנים יש לו עדיין שטר, אם צריך לדרוש בנו את השטר או לא, או שמספיק החזקה. רשב"ג אומר נידון בחזקה, רבי אומר נידון בשטר. כן, ושתי קטעי דין זה משהו אחר. חזקה היא מגיעה מכוח השטר. אנחנו אומרים כנראה היה לו שטר, וכבר אחרי שלוש שנים כבר הוא לא צריך לשמור את השטר. כנראה היה לו שטר, אז זה בא מכוח השטר. אבל שני קטעי עדים, קט אחת לא בא מכוח הקט השנייה. נכון, אפילו אם... עד לא יכול להעיד שמעתי מיד אחר. זה חייב להיות... כל העדים ראו את אותו מקרה. זאת אומרת, שני קטעי עדים זה ההבדל. בין שתי קטעי עדים ל... לשטר וחזקה.
יפה. בוא, אני רוצה רק לסכם מהתחלת, מהמשנה. כן, מה הפשט האחרון שראינו. כן? אז הפשט האחרון שראינו פה, כן? אמר רבי אלעזר, בבא הוא באחר לפוסלן. רבי אלעזר אמר שהמשנה המחלוקת היא כשהוא רוצה להעיד יחד עם מישהו אחר לפסול את הקטעי עדים. אז רבי מאיר סובר שהוא ואחר יכולים לפסול אותם. אמרנו באיזה מציאות מדובר? מדובר במציאות שהוא נכנס לבית דין והוא אומר יש לי שני, כאילו התובע אומר יש לי שני קטעי עדים נגדך. אז על הקט הראשונה הוא בא ואומר אני ופלוני רוצים להעיד שהם פסולים לעדות. הפשט הראשון שהגמרא הציעה זה שהם מעידים שהמשפחה פסולה, ואז המחלוקת זה האם זה נחשב קרוב. הפשט השני שהגמרא הציעה בדברי רבי אלעזר בהבנת המשנה, זה שמדובר שבגלל שהוא טוען יש לי שני קטעי עדים, האם אני אומר שהוא יצטרך להביא את הקט השנייה במילא, אז ממילא הבעל דין יכול לפסול את הקט הראשונה, הוא לא נחשב כל כך נוגע בעדותו, או שאני אומר, הוא לא יצטרך לברור, ואז מוסיפים את הסבר שאתה אמרת, יפה מאוד, שכל המחלוקת היא בשיטת רבי, גם אם אני אומר כללית זה צריך לברור, מתי אני צריך לברור, כשהטענות הן קשורות זו לזו, אני סך הכל מקבל חזקה, כי אני אומר, אולי נאבד לך שטר, אתה אומר שלא נאבד לך שטר, אין לי סיבה לקבל את חזקה, אבל במקרה ששני קטעי עדים, הם לא קשורים זה לזה, אתה טוען שיש לך שני קטעי עדים, אין סיבה שאני אכרח אותך להביא את שניהם, אני אמין לראשונה, ואין לי סיבה לאכרח אותך להביא את השנייה, ובגלל זה, חכמים אומרים, למרות כללית, אני מכריח אותו לברור, במקרה הזה אני לא אכריח אותו לברור, והוא נוגע בעדותו, ואני לא אקבל את העדות שלו לפסול אותם. נשארנו הזנב שאתה העלית, איך אנחנו מבינים את סוף המשפט של חכמים במשנה? שחכמים אמרו, כן, חכמים אמרו, אי מתי, בזמן שמביא להן ראייה שהן קרובין ופסולין, אבל אם היו קשרין ומומחין מפי בית דין, אינו יכול לפוסלן. לא, זה היה ברי שאם תזן שנרן שם גבינסין, אבל אם היו קשרין, אינו יכול לפוסלן. אז לפי ההסבר הזה, לפי ההסבר הזה שמדובר, האם הוא יכול לפסול יחד עם מישהו אחר? יש לי פשט, אבל אני רוצה לראות אם יש התייחסות לזה. כאילו, בוא, פעם באה נאמר, אני רוצה להסתכל שנייה, מישהו מתייחס איך מילולית יצא ההסבר חכמים. יש לי פשט, אני חושב שאם אתה תסתכל גם לך יכול להיות פשט, אבל אני רוצה לעיין בזה קצת.